כל חי אונליין 93fm.co.il
Iros osha shuoi ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. בוקר טוב ומזל טוב לכם, אחיי ורעיי, מוריי ורבותיי, על סיום השער הראשון, מסכת בבא קמא, ותחילתו של השער השני, השער האמצעי, עמוד התווך של שלושת הבבות הפותחות את סדר נזיקין, מסכת בבא מציע. ביום הזה, יום רביעי בשבוע, חפאי באלול תפשין עין וב, היום הראשון לבריאת העולם, היום בו נבראו האש והמים, שמיים, ארץ, אור וחושך, היום בו נשלמה בניית חומת ירושלים בימי נחמיה בשנת ג' אלפים תף חף זין לבריאת העולם. ביום המסוגל והמיוחד הזה אנחנו פותחים בשמחה ובטוב לבב, בהתרגשות והודיה לבורא עולם על כל אשר גמלנו, את לימוד מסכת בבא מציע בדף ב', הדף הראשון. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שאנו משכימים לדברי תורה, לתלמוד תורה שהוא כנגד כולם, שהשכר על אותו תלמוד תורה, עין לא ראתה אלוקים זולתך. תודה לאכסניה הזו, רדיו קול חי, שמגיע לאוזניכם דרך התדרים, 92.8 ו-93 FM. תודה מקרב לב לכל המסייעים, לכל הדוחפים, לכל התומכים, לכל המעודדים, לכל המחמיאים, לכל המבקרים, שמטרת כולם יפוצו מעיונותיך חוצה. ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ובזכות זה נזכה כולנו להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום בספרן של צדיקים גמורים בראש השנה הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, תשע"ז. תהיה שנה עתירת זכויות. כמה יאה וכמה נאה להיכנס אל בית המדרש בבוקר מיוחד זה ולשאת את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה, תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. פותחים עם איגרת התשובה לרבינו יונה החסיד, ביום חפאי באלול תשע"ו. הדרש השלישי, דרש הנשים. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אומרת התורה בספר שמות. בשעה שניתנה תורה נצטווה משה רבינו עליו השלום לומר תחילה לבית יעקב והן הנשים, שיאמר להן ראשי פרקים ודברים קצרים שהן משיגות להבין. ולמה נצטווה לדבר עם הנשים תחילה? מפני שהן שולחות בניהם לבית הספר ומשימות עיניהם על בניהם שיתעסקו בתורה, ומרחמות עליהם בבואה מבית הספר ומושכות ליבם בדברים טובים שיהיה חפצם בתורה, ושומרות אותם שלא ייבטלו מן התורה, ומלמדות אותם יראת חטא בילדותם, שנאמר במשלי חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. ונמצא, על פי הדברים האלה, כי הנשים הצנועות מסבבות התורה והיראה. תהיה האישה זהירה להתפלל ערב הבוקר וצהריים, ובסוף תפילתה תהיה עיקר תחנוניה על בניה ובנותיה, שיהיו יראי שמיים ושיהיו בניה מצליחים בתורה, כי עיקר זכותה של אישה לעולם הבא, שבניה עובדים להשם יתברך ועושים רצונו ויראים אותו. וכשהיא בבית עולמה ובניה יש בליבם יראת שמיים ועוסקים בתורה ובמצוות, נחשב לה הדבר הזה כאילו היא בחיים ועושה כל המצוות ובמעלות עליונות לעולם הבא. כשהיא נותנת צדקה תתפלל באותה שעה בידיים נקיות, שיהיו בניה יראי שמיים ומצליחים בתורה ובמצוות, מפני שתפילתו של אדם נשמעת בשעה שהוא עושה מצווה. אחד מן החכמים היה נותן פרוטה לצדקה כל שעה ושעה שהיה בא להתפלל, שנאמר בתהילים, אני וצדק אחזה פניך. אלה הדברים שלנו ביום המיוחד הזה, מתוך איגרת התשובה לרבינו יונה גרונדי, רבינו יונה החסיד, ואנחנו רוצים לקשור בין המסכת שסיימנו, מסכת בבא קמא, למסכת שאנו פותחים את לימודה היום הזה בסייעתא דשמיא, דרך שאלות ותשובות על הדף האחרון שלמדנו דף קוף יוטט ממסכת בבא קמא. שאלה ראשונה, מדוע סילק רב חיסדא את אריסו? התשובה נמצאת ברשי שאומר פירוש אחד, מפני שהיה מדקדק בחלקו ולא מוותר כלום. לפי הפירוש השני, משום שנטל חצי, ולא כדרך האריסים שנוטלים שליש. שאלה שנייה, אם מותר לאבד ממון של מסור, מויסר, מלשן, בידיים, ומדוע? התשובה היא, מחלוקת רב הונא ורב יהודה, אם מותר לאבדו בידיים שלא יהיה ממונו חמור מגופו, או שאסור שמא יהיה לו זרע אגון שירש את ממונו. שאלה שלישית, מה הביאור כי ישאל אלוהה נפשו? התשובה, מחלוקת רב הונא ורב חיסדא, אם הכוונה על נפש הנגזל או על נפש הגזלן. שאלה רביעית, האם לוקחים מהצבא בגד צבוע ומדוע? התשובה, ניתן לקנות ממנו, כיוון שבדרך כלל אינו גונב בגד שלם, וגם אם גנבו, כבר קנאו בשינוי. שאלה חמישית, מה רמוז בשמו של הכובס בארמית שהוא קצרה? התשובה שהוא מקצר מהבגד ונוטל לעצמו. השאלה החותמת את מסכת בבא קמא, מה שהנגר מוציא במעצד, האם זה שלו או של בעל הבית? והתשובה האחרונה על מסכת בבא קמא, במעצד גדול שייך לבעל הבית, במעצד קטן שייך לנגר. אלה הם החי וראי השאלות והתשובות החותמות את מסכת בבא קמא, מסכת שחגגנו את סיומה אתמול, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חפה באלול, יום בריאת העולם, יום רביעי בשבוע, שנת תשע"ו, עיקר ותורף העניין, ולימוד דפינו הראשון במסכת בבא מציע, דף ב'. אנחנו פותחים את לימוד המסכת עם הקדמה, כהרגלנו בסייעתא דשמיא בכל פתיחת מסכת חדשה, וכעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מסכת בבא מציע היא החלק האמצעי ממסכת נזיקין החלוקה לשלושה שערים. ובביאור המילה בבא כתב המאירי שהוא מלשון שער, ובבא מציע פירושו השער השני משלושת שערי מסכת נזיקין. כן, זה כותב התוספות יום טוב, שבבא זה פתח. ועל המשנה מוצדק התואר פתח, לפי ששערי דיני התורה סגורים הם מלבוא עליהם. והתורה שבעל פה, שהיא המשנה, היא הפותחת את השערים להיכנס בהם. ויש המקשים שאם כן כל המשניות היו צריכות להיקרא בבא מלשון פתח, ולכן הם מפרשים שבבא זה מלשון חלוקה, שמסכת זו חלוקה לשלושה חלקים. בבא מציע היא החלוקה האמצעית מן המסכת הזו. וכותב הסמיכת חכמים שהשלוש בבות הם כנגד שיט אלפי שני שהעולם קיים. 6,000 שנים שהעולם קיים. בבא קמא כנגד 2,000 של תוהו, ולכן היא מדברת מכל ענייני נזיקין וחבלות שהיו ב-2,000 תוהו, שאז הייתה שליטת המזיקים בעולם לפי שהיה בלא תורה. בבא מציע היא כנגד 2,000 שנות תורה, שכיוון שבאו 2,000 של שנות תורה, התבטלו המזיקים. והיא מדברת מענייני מציאות שמצא הקדוש ברוך הוא את ישראל ונמצא עמם בהשראת שכינתו. ובבא בתרא היא כנגד 2,000 שנות משיח ומדברת על ענייני נחלות. ובספר דברי תורה של מונקאץ' כתב שלכן בבא מציע מתחילה בשניים אוחזים בתלית, כי תלית נקראת התורה הקדושה ונחלקת לשני שותפים, יששכר וזבולון. כללי הדברים המתבארים בבבא הזו, בבא מציע, הם על תביעות שבין אדם לחברו שלא באו על ידי נזק, והם דיני מציאה, פיקדון, קניינים, הלוואה, שאלה וסחירות, פועלים וקבלנים. המאירי מחלק את ענייני המסכת לשמונה חלקים. הראשון, לבאר בו ענייני המציאות, באילו אופנים זוכה בה המוצא לבדו ובאילו צריך לחלוק עם אחר, באיזה אופן צריך להכריז על העבידה ולהחזירה לבעלים, ובאיזה אינו צריך להכריז, ועוד הרבה עניינים אחרים שבמציאה. החלק השני בענייני הפיקדון, כיצד הוא מתחייב בשמירה ומתי מתחייבים בתשלומיהם אם לא שמרם כראוי ונאבדו או הופסדו, ועוד דברים אחרים בדיני הפיקדון. החלק השלישי בענייני הקנאה שבמטלטלין, שקונה דבר תמורת דבר אחר, מה נחשב הדבר שנקנה ומה נחשב התשלום. וכן דיני הונאה במקח וממכר, באיזה אופן המקח מתבטל ובאיזה אופן אין המקח מתבטל. החלק הרביעי של המסכת בענייני ריבית שבהלוואות, איזה אופן נאסר. החלק החמישי בענייני שכירות בהמה או פועלים או אומנים, והראה מחלוקת בין הסוחרים ובין הנזכרים, וכן דיני ארבעת השומרים שהם שומר חינם, שומר שכר, שואל וסוחר. השישי בענייני שכירות בתים, החלק השביעי בענייני קבלנות והריסות וחכירות ומיצרנות, ודין פיראון שכר שכיר ודין גביית משכון באיזה אופן מותר לקחת את המשכון, והחלק השמיני של מסכת בבא מציעא, בענייני מי שהבית לאחד והעלייה של אחר, שהראה מחלוקת בין שניהם. עניין כל הדברים הללו מתבאר בעשרת הפרקים שישנם במסכת הזו. בכל אחת משלושת הבבות ישנם 10 פרקים, וביחד בכל המסכת יש 30 פרקים. ורשי בספר משלי פרק י"ז פסוק כ"ד על הכתוב, ועיני כסיל בקצה ארץ, זה לשונו. לומר, אין החוכמה מצויה לפניי, כי רחוקה היא ממני. איך אוכל לשנות סדר נזיקין שהוא 30 פרקים? מסכת קהילים 30 פרקים, מסכת שבת 24 פרקים. אבל לחכם הוא דבר קל, היום שונה 2 פרקים, הוא מחר 2, ואומר כך עשו אותן שהיו לפניי מעולם. בתחילת הפרק הראשון, מהדף הראשון והדף י"ב, מתבארים דיני מציאה שנפל בהם מחלוקת, מי המוצאם ומי זכה בהם. והדין הראשון הוא באופן ששניים טוענים על חפץ שכל אחד מהם מצא זאת, והוא זכה בזה, כיצד חולקים ביניהם. ועוד דינים הקשורים לדינים הללו, כגון דיני תפיסה, שניים המקביעים מציאה יחד, המקביעה מציאה לחברו, קניין רחוב ומנהיג, ועוד. והטעם שהתחילו בדין הזה, מבארים התוספות בדיבור המתחיל שניים או חזין, שאגב ששנו בסוף מסכת בבא קמא, בדף האחרון, נידון של חלוקת נסורת בין הנגר לבעל הבית, התחילו כאן דין זה של חלוקה בין שניים שטוענים על המציאה שהוא שלהם, כיצד חולקים אותה. והרשב"א כתב שהטעם שהתחילו בדין הזה, לפי שבפרק האחרון של מסכת בבא קמא, בדף קי"ד, התבאר אופן שמכיר את קהילה וספריו ביד אחרים, אחר שנגנבו ממנו, שדינו שנשבע ונוטל ממי שקהיליו ברשותו. לכן הסמיכו לזה, כאן, בתחילת מסכת בבא מציעא, דין זה שנפלה מחלוקת בין המוצאים, שכל אחד מהם נוטל על ידי שבועה. השיטה מקובצת כותב טעם שהתחיל בדין הזה בתחילת מסכת בבא מציעא, לפי שכיוון שהתנא התחיל בדיני מציאה, עדיף היה לו להתחיל בדין זה של שניים שמצאו, לפי שמדובר בה בשבועה שחייבו רבנן, וחביב הדבר לתנא להקדים אותה. ועוד שמתבאר בדין כללי שנוגע גם למציאה וגם למקח וממכר. בהמשך הפרק הראשון מתבארים דיני קניין מציאה נמצאת בארבע אמות של האדם, ודיני קניין חצר, ודיני מציאה שאין המציאה שייכת למוצא עצמו, כגון בבניו ובבנותיו הקטנים ואשתו ועבדיו, שהאב או הבעל או האדון זוכה במציאה. אחר כך מתבארים דיני מציאת שטרות שונים למי מחזירים אותם, ובסוגיות של הגמרא מתבארים הדברים מדיני גביית חוב מנכסים משועבדים. המסכת שלפנינו משופעת בחיבורי ראשונים ואחרונים המבארים את כל ענייניה, וכן בדברי הפוסקים, נושא הכלים של הרמב״ם והשולחן ערוך, המעמיקים חקר בסוגיות שנוגעות למסכת הזו על כל ענייניה המרובים. אנחנו רוצים לגעת בנושא של חידושי הריטב"א, שידוע כבר שנים רבות בכל בתי המדרש, כפי שכבר עורר על הדבר החידה בשם הגדולים, שהחידושים שהודפסו לפני מאות שנים על שמו של הריטב"א אינם להריטב"א ולא מבית מדרשו, זולת על הדפים הראשונים שבמסכת עד דף י"ב, שיש סימוכין לכך שהם אכן לרבינו הריטב"א. לפני עשרות שנים, בשנת תשכ"ב, יצא לאור לראשונה על פי כתבי יד על ידי הרב אלתר אלפרין זצ"ל מלונדון, חידושי הריטב"א על רוב המסכת, שדבריו אכן טעמו למה שהובא משמו בשיטה המקובצת, ונקראו בשם חידושי הריטב"א החדשים. במשך השנים שלאחר מכן יצאו עוד מספר מהדורות של חידושי הריטב"א למסכת זו, על ידי הרב שילה רפאל זצ"ל במהדורת אור החוכמה וזיכרון יעקב, על פי עוד כתבי יד, ונקראו בשמם הראוי להם חידושי הריטב"א. כשנלמד בעזרת השם יתברך את המסכת ונפרשה בפירושים השונים, ונקרא לדברים שזה אמר הריטב"א, הווה אומר שאילו הדברים שאמרם הריטב"א, ולדברים שהיו נפוצים השם הריטב"א מאות שנים, נקרא להם המיוחס לריטב"א. עכשיו מן הראוי שנדע מי היה הריטב"א. רבי יום טוב בן אברהם אל הסבילי, מגדולי חכמי ישראל בספרד בתקופת הראשונים, ונודע בעיקר בזכות חידושיו על מסכתות הש"ס, היה תלמידם של הרשב"א והראה. נולד בשנת י' באלף הנוכחי, האלף החמישי, ולמד בברצלונה מפי הרשב"א והראה, שהיו גדולי תלמידיו של הרמב"ן. הוא נפטר בשנת ה' אלפים פ'. זכותו יגן עלינו ועל כל בית ישראל. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי עוסק בדיני מציאה, ויש בו ארבעה נושאים עיקריים על פי המאירי. א', שניים שנחלקו, מי מהם זכה במציאה, מה דינם, ולאו דווקא במציאה, אלא כל דבר שנחלקו עליו ושניהם מוחזקים בו. ב', מציאה שהחזיק בה אחד והשני טוען שבשבילו יחזיק, ונמצא שהוא, הוא הזוכה בה. ובאופן כללי, מהם דרכי הקניינים שזוכים על ידם במציאה? ג', מציאה שהזוכה בה הוא בנו או ביתו או עבדו או אשתו של אדם, אם זכה אותו שיחזיק בה, או אביו ואדונו. ד', המוצא שטרות, וספק אם שייכים הם לצד המתחייב, או לזה שנתחייבו לו באותו שטר, אז למי יחזירם? אגב, כך מובאים בפרק הראשון של מסכת בבא מציעא, עוד עניינים רבים ושונים כדרכה של תורה. בפרט, דנים בגמרא בדיני ספיקות בממון בכלל, בדיני שבועות, בדיני שחייה וקניינים, ובפרט בקניין חצר, בדיני שטרות, בדיני אחריות, במחירת שדה, ועוד. וחי את החי ורעי, וחי את מוריי ורבותיי, ניגשים אנו בחדווה ובהתרגשות אל המשנה הפותחת את מסכת בבא מציעא, בפרק הראשון, פרק ששמו שניים אוחזין, בדף ב' עמוד א'. המשנה דנה בשניים הבאים לפני בית דין וטוענים טענת בעלות על חפץ אחד ששניהם תופסים בו. וכך אומרת המשנה הפותחת את המסכת. שניים אוחזין בתלית ובאים לפני בית דין. זה אומר, אני מצאתיה וזכיתי בה מן ההפקר. וכמובן מדובר באופן שאין חיוב להשיב את המציאה לבעלי הראשונים, אלא מותר למוצא אותה לזכות בה לעצמו. וזה אומר, אני מצאתיה וזכיתי בה מן ההפקר. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. והגמרא תבאר מדוע הזכירה המשנה שתי דוגמאות של טענה, גם מצאתיה וגם כולה שלי. הדין הוא, אומר התנא במשנה, שזה יישבה שאין לו בפחות מחציה, וזה יישבה שאין לו בפחות מחציה, ויחלוקו את התלית ביניהם שיטול כל אחד חציה. והגמרא לקמן בדף ה' מבארת שהנוסח המדויק של השבועה הוא שבועה שיש לי בה ואין לי בה פחות מחציה. כך בפירוש המיוחס לריטב"א. אם אפשר לחלק את התלית עצמה באופן שלא יפחת ערך החלקים מחמת הפרדתם, עושים זאת, ונוטל כל אחד חצי תלית ממש. אבל אם תגרום ההפרדה להפחתת ערך החלקים, אז מוכרים את התלית כולה ונוטל כל אחד חצי מדמיה. הוראת המשנה לחלק את התלית בין השניים על סמך שבועותיהם היא דווקא באופן ששניהם אוחזים בה, שבאופן זה אין אחד מוחזק בה יותר מחברו, אבל באופן שאחד מהם אוחז בה לבדו, נחשב חברו כמי שבא להוציא דבר מיד אדם המוחזק בו, שדינו הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה שאינו יכול להוציא מיד חברו אלא על פי ראיה בשני עדים, ואינו נאמן ליטול על פי שבוע. בגמרא לקמן בדף זין מבואר שדווקא במקרה שאוחז כל אחד בחוטי שפת התלית, קרקשת בלשון הגמרא, הוא שנחשב כל אחד כמוחזק בכולה וחולקים את התלית ביניהם בשווה. אבל באופן שאוחזים בגוף התלית, נחשב כל אחד כמוחזק לבדו בחלק מהתלית שנמצא תחת ידו, וכל אחד נוטל עד המקום שידו מגעת, ואין חברו נאמן ליטול מהחלק ההוא בשבועה ובלא עדים. כך מסביר תוספות הראש. וכן באופן שאין אף אחד מהטוענים אוחז בתלית, אין הדין שיחלוק, אלא הדין הוא שכל דעלים גבר. דהיינו, שהתקיף, העלי מבין שניהם יתגבר ויטול את התלית. הגמרא תבאר בכמה אופנים את הטעם שהטילו חכמים על החולקים בתלית לאישווה. ויהיה הגמרא מקרה נוסף. שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי שאני מצאתיה וזכיתי בה בתחילה. וזה אומר חציה שלי שזכינו בשנינו בבת אחת. במקרה זה הרי השני מודל הראשון שחצי מהתליטי שלו ואינם מדיינים אלא על חצייה השני. לכן הדין הוא שאומר כולה שלי היא שווה שאין לו בפחות משלושה חלקים, משלושה רבעים, דהיינו החצי שאין עליו מחלוקת ועוד רביע, שהוא חצי ממה שיש עליו מחלוקת. ואומר חצייה שלי היא שווה שאין לו בפחות מרביע, שהוא חצי ממה שיש עליו מחלוקת. לאחר שנשבעו, זה נוטל שלושה חלקים, דהיינו שלושת רבעי, וזה נוטל רביע. מקשים הראשונים, מדוע במקרה זה מחייבת המשנה את האומר כולה שלי להישבה אודות שלושה רבעים מהתלית? הרי על חצי מהתלית מודלו חברו, ורק חצייה השני שנוי במחלוקת. ומאחר שכך, ראוי היה שיטול חצי ממנה בלא שבוע. מסביר הראש שאם ניתן לו חצי מהתלית בלא שבוע ונצריכו להישבה רק על רביע נוסף, יש לחשוש שאפילו אם הוא רמאי שיודע שבאמת זכה בתלית בבת אחת עם חברו ואין לו בעל החצייה, מכל מקום לא יפחד מלהישבה שבוע זו, כי יש לחשוש שבשעה שהוא נשבע, יכוון בליבו שהחצי שנטל בלא שבועה אין כולו שלו, אלא רק חציו. ולכן אמת היא שהרביע הנוסף הוא שלו. ואף על פי שהנשבע בבית דין, פירוש שבועתו תלוי בדעת בית דין ולא מועיל לו לפרשו בליבו באופן אחר, מכל מקום תקנו חכמים נוסח של שבועה שימנע מן האדם רמאות זו על כל פנים. הוראה נוספת מן העניין הזה מביאה הגמרא. היו שניים רוכבים על גבי בהמה, או שהיה אחד רוכב עליה ואחד מנהיג אותה, זה אומר כולה שלי וזכיתי בתחילה מן ההפקר, וזה אומר כולה שלי שאני זכיתי בתחילה, דהיינו שכל אחד מהם טוען שמצא את הבהמה וזכה בה לפני חברו או על ידי רכיבה או על ידי הנהגה, הדין הוא שזה יישבה שאין לו בה בבהמה פחות מחציה, וזה יישבה שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו בבהמה. מסיים את המשנה ואומרת, בזמן שהם מודים, אם מודים השניים שזכו בתלית או בבהמה בבת אחת, או שיש להם עדים שכך היה, חולקין אותה ביניהם בשווה בלא שבוע. וההוראה הזו הפשוטה במשנה נאמרה, כך תפרש הגמרא לקמן בדף ח', ללמדנו שמעשה קניין שעושה אדם בחפץ של הפקר, ראוי להועיל גם לזכות עבור זולתו. שלכן כשמקביעים שניים תלית של הפקר בבת אחת, זוכים בה שניהם, אף על פי שנמצא שלא עשה באף אחד מהם מעשה קניין שלם. זוהי המשנה שלנו הפותחת את מסכת בבא מציע, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, למה ללימיתנה, לאיזה צורך שונה המשנה, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, וגם שונה המשנה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, מדוע מזכירה המשנה שתי דוגמאות של טענה, גם מצאתיה וגם כולה שלי? לתנחדה, תשנה המשנה רק דוגמה אחת של טענה. ומזה שהזכירה המשנה שתי דוגמאות של טענה, משמע שמדובר בה בשני מקרים. לכן שואלת הגמרא, איזה צורך יש ללמד שדין המשנה שייך בשני המקרים? וכאילו הייתה מלמדת רק על מקרה אחד, לא היינו מבינים מעצמנו שכך הדין בכל מקרה דומה? משיבה הגמרא, חדה קטני, המשנה אכן שונה רק מקרה אחד. וכך פירוש המשנה, זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי, וזה אומר אני מצאתיה וכולה שלי. כלומר, הלשונות מצאתיה וכולה שלי אינם שתי דוגמאות של טענות, אלא הם שני חלקים של טענה אחת, שכל אחד מהאוחזים בתלית טוען אני מצאתיה וכולה שלי. מקשה הגמרא על הביאור הזה, וליטני ראוי שתזכיר המשנה רק את טענת אני מצאתיה, ואנה ידענה והייתי יודע מעצמי שכוונת הטוען לומר שכולה שלי, מאחר שטענת כולה שלי מובנת מתוך טענת אני מצאתיה. מדוע נצרכה המשנה לאומרה בפירוש? מתרצת הגמרא, אי תנה, אילו היה תנה מזכיר רק שטוענים אני מצאתיה, הווה אמינא הייתי אומר, מהי, מה הפירוש מצאתיה? ראיתיה, כלומר, אילו לא הוזכר במשנה אלא מצאתיה, היינו מבינים שכוונתה היא שכל אחד מהאוחזים בתלית טוען שהוא הקדים את חברו בראייתה. וממילא, מהוראת המשנה שפוסקת יחלוקו, היינו למדים שאף על גב דלא עתאי לידי, אף על פי שלא הגיע התלית לידו, בראייה בעל מקני, על ידי ראייה לבד, הוא זוכה בה, שמועילה ראייה לזכות בחפץ מן ההפקר. וכוונת הגמרא היא, שהיינו חושבים שהצורך במעשה קניין כדי לזכות בחפץ הוא דווקא כשקונים אותו מרשותו של אדם אחר. אבל כדי לזכות בו מן ההפקר, יהיה די בראייתו. לכן כדי שלא נתעה לומר כן, תנה, הזכירה תנה במשנה שטוענים גם כולה שלי, שמשמעות הלשון הזו היא שזכה בתלית בחזקה גמורה על ידי שהיא גבייה תחילה. כדי ללמדנו, דבראייה בלבד לא קני, שאפילו לזכות בחפץ מן ההפקר, אין ראייה מועילה. מקשה הגמרא וממצית אמרת, מהי מצאתיה ראיתיה? וכי יכול אתה לומר שהפירוש של מצאתיה הכוונה לראיתיה? האם אפשר לטעות ולפרש כך? והווה הרי אמר רבנאי, הכתוב בעניין השבת הוידה בספר דברים פרק כ"ב פסוק ג', אומר, ומצאתה דעתי לידי משמע, משמעותו שכבר באה הוידה לידיו של האדם, ולא שרק ראה אותה. ונציין שבפסוקים שלפני זה מפורשים דיני השבת הוידה, לא תראה את שור אחיך או את סיו, נידחים, והתעלמת מהם, השף תשיבם לאחיך. ועל דינים אלה אומר הכתוב בפסוק הזה, וכן תעשה לכל הוידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה. מהמילים לכל הוידת אחיך דורשת הגמרא במסכת בבא קמא, מסכתנו הקודמת, בדף קוף י' ג' עמוד ב', שדווקא הוידת ישראל אחיך אסורה למוצאיה משום גזל וחייבים להשיבה לבעליה. ולא הוידת עובד כוכבים מותרת למוצאיה. והגמרא שם שואלת כיצד מוכח מן הכתוב הזה שהוידת עובד כוכבים מותרת, שמה אין הכתוב פותר אלא מלתרוח אחר הוידת עובד כוכבים שראה כדי להחזירה, אבל באמת אסורה היא, ואם היא הגיעה ליד האדם חייב הוא להחזירה לעובד כוכבים. על כך מישיב רבינאי שהמילה ומצאתה משמע שמדובר בכתוב על הוידה שכבר הגיעה ליד המוצא, ונמצא שאף על אופן כזה נאמר בכתוב שאין חיוב להחזיר אלא הוידה של ישראל ולא הוידה של עובד כוכבים. אם כן, מדברי רבנאי אנחנו למדים שלשון מציאת דבר משמעותו הגעת הדבר ליד האדם ולא ראייתו בלבד. אז כיצד אפשר לומר שאילו לא הזכירה המשנה אלא טענת אני ומצאתיה, היינו מפרשים שהכוונה היא רק שראה את התלית תחילה ולא שהגביה? מתרץ את הגמרא ואומרת אין אכן, ומצאתה דקרא דעתה לידי משמע, משמעותה שכבר הגיעה הוידה לידו של האדם, שזוהי משמעות מציאה בלשון המקרא. ומיהו? אולם לגבי הלשון מצאתיה שבמשנתנו, הייתי יכול לסבור שתנה לישנה דאלמה נקט, שנקט התנה בלשון המדוברת בין בני אדם ולא בלשון מקרא, ובלשון המדוברת מדחזילי אמר אנה אשכחית, משעה שאדם רואה את החפץ הוא אומר אני מצאתיה. לכן הייתי יכול לסבור שכוונת טענת מצאתיה במשנתנו אינה אלא ראיתיה, ואף על גב דלא עתי לידי, אף על פי שלא באה תלית לידו בראייה בעל מקני, על ידי ראייה לבד הוא זוכה בה, וכפי שנתבאר. לפיכך, כדי שלא נתעה לומר כן, תני הזכירה תנה שטוענים האוחזים בה, כולה שלי גם, שמשמעותה זכייה בחזקה גמורה, כדי ללמדנו. בראייה בעלמה לא קני לה, שבראייה לבדה אין אדם קונה את התלית. עדיין מקשה הגמרא וליטני, ראוי שיזכירה תנה רק את טענת כולה שלי, שמשמעותה שיחזיק בתלית בחזקה גמורה, ולא באי ולא היה צריך להזכיר את טענת אני מצאתיה. מדוע מזכיר התנה גם את טענת מצאתיה שיש לטעות ולהבין ממנה שקונים חפץ מן ההפקר בראייה, וגם את טענת כולה שלי שמשמעותה חזקה גמורה ואין לטעות בה? הרי די היה שיזכיר את טענת כולה שלי לבדה. ותרץ את הגמרא, איתני כולה שלי, אילו היה התנא מזכיר במשנתנו רק כטענת כולה שלי, אמנם לא היה מקום לטעות ולהבין מתוך משנתנו שמועילה ראייה לקנות חפץ מן ההפקר. אבל אבי אמינה באלמה דקטני מצאתיה בראייה באלמה קני, הייתי יכול לחשוב שבמקומות אחרים במשניות שמזכיר התנא לשון מצאתיה, או לשונות אחרים של מציאה, הכוונה היא שבראייה באלמה אדם קונה חפץ מן ההפקר, כי לא ישמיענו תנה בשום מקום שאין מציאה נקנית אלא בהגבה. תנה, אני מצאתיה, לכן הזכיר התנה של משנתנו את טענת אני מצאתיה, ועד הר תנה ושוב הזכיר את טענת כולה שלי, כדי לפרש שלא מדובר בטענה של ראיית התלית בלבד, אלא בטענה של החזקה בה. דממשנה יתירה, אשמעינן דראייה לא קני, שעל ידי איתור לשון זה שבמשנה, דהיינו הזכרת טענת מצאתיה, אף על פי שהיה די בהזכרת טענה כולה שלי, משמיע לנו הטענה שאין ראייה מועילה לקנות חפץ מן ההפקר, ואין מציאה נקנית אלא במעשה קניין. ונסביר עוד פעם, כלומר, באמת לעניין משנתנו מצד עצמה, די היה בהזכרת טענת כולה שלי לבדה, שעל ידי כך לא היה מקום לטעות ולהבין שמדובר בטענה שרק ראה את התלית. הסיבה שהזכיר התנה במשנתנו טענה כפולה, גם של מצאתיה וגם של כולה שלי, זה כדי להשמיענו כאן שכך הדין, שאין ראייה מועילה לקנות חפץ מן ההפקר, כי בשום מקום לא ישמיע לנו התנה את הדבר הזה. וממילא ממשנתנו למדנו שפירוש לשון מציאה בכל מקום במשניות, הכוונה להגעת החפץ ליד האדם ולא ראייתו לחוד. נמצא איפה? שהגמרא ביארה שבמשנתנו מדובר במקרה אחד, שטוען כל אחד מהאוחזים אני מצאתיה וכולה שלי. אבל כעת הגמרא דוחה את הביור הזה. שואלת הגמרא, ומי מצית אמרת חד הקטני? וכי יכול אתה לומר שהמשנה מדברת על מקרה אחד והלשונות מצאתיה וכולה שלי אינם שתי דוגמאות של טענות אלא שני חלקים של טענה אחת שכל אחד מהאוחזים בתלית טוען אני מצאתיה וכולה שלי? זה וזה קטני. הרי המשנה אומרת זה אומר וזה אומר בנפרד על כל אחד מלשונות הטענה. שלגבי לשון מצאתיה אומרת המשנה זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה. וגם לגבי לשון כולה שלי היא אומרת המשנה זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. אם כן בוודאי מוכח מזה שמדובר בשני מקרים. כי לא היה מדובר במקרה אחד, היה צריך התנה במשנה לכלול את הלשונות יחד ולומר זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי וזה אומר אני מצאתיה וכולה שלי. לכן מבארת הגמרא את כוונת המשנה באזכרת שתי הלשונות של הטענה באופן אחר. אמר רב פאפה, ואיתימה ויש אומרים שרב שימי בר אשי הוא זה שאמר, ואמרי לה כדי, ויש אומרים זאת בסתם ללא שם של אמורה, ויש כאלו שאומרים שאמר זאת אמורה בשם כדי, רישה, תחילת המשנה, דהיינו הלשון הראשון של הטענה, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, עוסק במציאה, במקרה שכל אחד טוען שהטלית היא מציאה שזכה במינה הפקר. וסיפה, ואילו הסיפה, המשך המשנה, דהיינו הלשון השני של טענה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, עוסק במקח וממקר, במקרה שכל אחד טוען שקנה את הטלית מיד בעליה הקודמים. כלומר, כוונת המשנה שהזכירה את שתי הלשונות של הטענה, זה להשמיענו שבין באופן שהטלית היא מציאה, ובין באופן שהטלית לקוחה, הדין הוא שהיא שווה כל אחד מהאוחזים בה, ויחלוקו. אומר רש"י ומוסיף, שדווקא במקח ובמציאה מלמד את המשנה שכך הדין. אבל כאשר כל אחד מהשניים טוען שהוא הרג את הטלית, הרג באלף, אין הדין שישבו ויחלוקו, אלא תהיה הטלית מונחת ביד בית דין, עד שיבוא אליהו, כלומר עד שיתברר למי היא שייכת. והטעם לכך מסביר רש"י, משום שדווקא באופן שאין בין השניים מישהו ודאי רמאי, אז מחלקים את החפץ ביניהם. כי במציאה ייתכן ששניהם יקביעו באותו רגע בקירו, וכל אחד סבור שהוא יקביע תחילה. ובמקח ייתכן ששניהם נתנו מעות למוכר עבור הטלית, וכל אחד סבור שהוא זה שנתרצה המוכר למוכרה לו. אבל באופן שאחד מהם בוודאי רמאי, כגון שכל אחד טוען שהוא הרג את הטלית, אין מחלקים אותה ביניהם אלא יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אומרת הגמרא וצריכה, נצרך הדבר להשמיענו שהדין כך בשני האופנים. ואנחנו בדף ב' תמוד ב'. להיתן המציאה, שאילו הייתה המשנה מזכירה רק אופן של מציאה, אבי אמינה, מציאה הוא דרמו רבנן שבועה עליה. הייתי חושב שדווקא באופן של מציאה, איטילו חכמים שבועה על שניים האוחזים בחפץ. משום, דמורי ואמר, יש לתלות שהשקרן שביניהם שתפס בתלית לאחר שכבר זכה בחברו, מורה יתר לעצמו לתפוס בתלית שלא כדין, והוא אומר בליבו, חבריי, לב מי דחסר בה, חברי לא הפסיד כלום עבור התלית הזו, שכן בחינם היא באה לו ובלא שום תורך. ולכן, הוא אומר לעצמו, איזל אטפיס ויתפליג בהדי, אלך ואתפוס גם אני בתלית ואתחלק איתו בה. כלומר, במקרה של מציאה יש לומר שאין השקרן חשוד כגזלן גמור, שאין תפיסת התלית נחשבת בעיניו כגזילה גמורה. הועיל ולא עלתה התלית לחברו ממון או תורך, לכן הטילו חכמים שבועה לאוחזים בתלית, שמכיוון שאין השקרן שביניהם חשוד לגזול ממש, גם הוא אינו חשוד להישבע בשקר ויש להניח שיפרוש משקרו מחמת חיוב השבועה. אבל באופן של מקח וממכר דלקה למימר אחי, שאין לומר כך, כלומר, שאין השקרן שביניהם שתפס בתלית לאחר שכנה חברו, יכול להורות היתר לעצמו, שכן יודע הוא שלא היה חברו מחזר אחר הטלית לקנותה אלמלא היה לו בצורך, ונמצא שבתפיסתה באו לחסרו שלא כדין ביודעין, אימה לו, הייתי אומר שלא הטילו שבועה לאוחזים בטלית, שואיל והשקרן שביניהם חשוד לגזול ממש, ממילא חשוד הוא גם להישבע לשקר, והוא לא יפרוש משקרו מחמת חיוב השבוע. לכן לולי דברי המשנה הייתי אומר, שבאופן של מקח וממכר, לא יהיה הדין שישבו ויחלוקו, אלא הדין יהיה שתהיה טלית מונחת ביד בית דין עד שיבוא אליהו, כלומר, עד שיתברר למי מהשניים, היא שייכת. לפיכך הזכיר התנא אופן של מקח וממכר, להשמיענו, שאף בזה הדין הוא שישבו ויחלוקו, כי גם באופן של מקח וממכר, יש לתלות שהשקרן מורה היתר לעצמו, שאין תפיסתו נחשבת לגזל גמור, הועיל וגם הוא ישלם למוכר עבור הטלית, וחברו ייטול את מעותיו בחזרה. ממילא, הוא גם לא חשוד להישבע לשקר, אלא יפרוש משקרו מחמת חיוב השבוע. נציין שמבואר בגמרא לקמן, בהמשך העמוד, שהמקרה של מקח וממכר שעוסקת בו המשנה זה באופן ששניהם נתנו מעות למוכר עבור הטלית, אלא שלראשון הסכים המוכר למוכרה, ואילו השני נתן לו מעות בעל כורחו והלך ותפס גם הוא בטלית, ועכשיו הוא טוען שהוא אשר הסכים המוכר למוכרה לו. במילה נמצא שאם יחלקו בטלית ייטול כל אחד חצי מכספו בחזרה מהמוכר, ולא יהיה לקונה האמיתי חיסרון ממון. ואף על פי כן, נחשב השני גם בעיני עצמו כמחסר לחברו, מכיוון שיודע הוא שלא טרח הראשון לקנות את הטלית, אלא משום שהיה צריך לה. ממשיכה הגמרא את הצריכותא ואומרת, והיא תנא מקח וממכר. ואילו הייתה המשנה מזכירה רק אופן של מקח וממכר, הייתי חושב שדווקא באופן זה, הוא דרמו רבנן שבועה עלי. הוא שיטילו חכמים שבועה עליו על כל אחד משניים האוחזים בחפץ. זאת משום, דמורי ואמר, יש לתלות שהשקרן שביניהם בבואו לתפוס בטלית לאחר שכנאה חברו מורה יותר לעצמו ואומר בליבו, חבריי דמי קייב, חברי שילם כסף למוכר, ואנה דמי קייב הנה, וגם אני אתן כסף למוכר. אשתה דצריכה לדידי, מאחר שכעת נצרכת הטלית בשבילי, אשקלי אנה, אקחנה אני, וחבריי לאיזי לתרח וליסבן, ילך חברי ויתרח ויקנה טלית אחרת, שרי ייטול את מעותיו בחזרה, מן המוכר, ואין הטרחה שהוא גורם לחברו נחשבת בעיניו כהפסד. כלומר, במקרה של מקח וממכר יש לומר שאין השקרן חשוד כגזלן גמור, שאין תפיסת הטלית נחשבת בעיניו כהפסד לחברו, הועיל ואין לחברו חסר ממון על ידה, אלא יש לו רק תורח. לכן הטילו חכמים שבועה לאוחזים בטלית, שמכיוון שאין השקרן שביניהם חשוד לגזול ממש, גם הוא אינו חשוד להישבע בשקר, ויש להניח שיפרוש משקרו מחמת שיחייבו שבועה. אבל באופן של מציאה, דלקה למי מרחי, שאין לומר כך, כלומר, שאין השקרן יכול להורות היתר לעצמו ולומר שילך חברו וימצא טלית אחרת, אלא בוודאי גורם הוא לחברו הפסד ממון ביודעין, אימה לא, הייתי אומר שלא הטילו חכמים שבועה לאוחזין בטלית, שמכיוון שהשקרן שביניהם יחשוד לגזול ממש, ממילא חשוד הוא גם להישבע לשקר, ולא יפרוש משקרו מחמת חיוב השבוע. לכן לולי שהזכירה המשנה מקרה של מציאה, הייתי אומר שבמקרה של מציאה לא יהיה הדין שישבו ויחלוקו, אלא יהיה הדין שתהיה טלית מונחת ביד בית דין, עד שיבוא אליהו, כלומר עד שיתברר למי מהשניים, היא שייכת. לכן הזכיר התנא אופן של מציאה כדי להשמיענו, שאף בזה הדין הוא שישבו ויחלוקו, כי גם באופן של מציאה יש לתלות שהשקרן מורה היתר לעצמו, שאין תפיסתו בטלית גזל גמור, הועיל ולא הפסיד חברו כלום עבור הטלית הזו, שכן בחינם באה לו ובלא שום תורח, וממילא לא יישבע לשקר אלא יפרוש משקרו מחמת חיוב השבוע. אומרת הגמרא צריכה אכן נמצא, שנצרכה המשנה להורות שהדין שישבו ויחלוקו נאמר בין במקרה של מציאה ובין במקרה של מקח וממכר. והיינו, משום שבשני האופנים יש לתלות שהשקרן מורה היתר לעצמו שאין מעשה הוא גזל גמור, ומכיוון שאינו חשוד על גזל גמור, הוא אינו גם חשוד להישבע לשקר אלא יפרוש משקרו מחמת שיחייבו שבועה. נמצא שבאופן שאין מקום להוראת היתר, כגון שכל אחד טוען אני הרגתיה, לא יהיה הדין שישבו ויחלוקו, אלא שתהיה הטלית מונחת עד שיבוא אליהו, דהיינו עד שיתברר למי מהם ישייך. אז עד עכשיו הסברנו ופירשנו שכוונת הגמרא היא, שבהזכרת מקרה של מציאה ומקרה של מקח וממכר, באה המשנה להשמיענו שבשני האופנים יש מקום לתופס לאורות היתר לעצמו. ומשום כך ניתן להטיל שבועה כדי שהוא יירתע ויפרוש משקרו. אבל יש מפרשים את כוונת הגמרא להפך. שבזה שהמשנה הזכירה את שני המקרים, באה המשנה להשמיענו שבאמת מטילים שבועה אפילו באופן שאין מקום להוראת היתר. משום שאין מניחים שאדם החשוד לגזול ממון חשוד גם להישבע לשקר. כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף ה' עמוד ב'. עוד יש להעיר שאף על פי שדעת רש"י שבמקום שאין להטיל שבועה הדין הוא שיהיה חפץ מונחת שיבוא אליהו, יש ראשונים שחולקים וסוברים שבאופן זה הדין הוא שנוטלים בלא שבועה. שואלת הגמרא באופן של מקח וממכר, שכל אחד מהאוחזים בתלית טוען שהוא אשר קנה אותה מהמוכר, ולך זיזו זה ממן נקט, נראה ממי לקח המוכר את הכסף, והגמרא מניחה כעת שמדובר באופן שרק הקונה האמיתי נתן כסף למוכר, ואילו התוקף לא נתן. אם כן, שואלת הגמרא, ראוי שנשאל את המוכר לאיזה מבין השניים אחר את התלית, ונזכה את התלית לאותו אחד על פי עדותו של המוכר. שהרי הדינו שנאמן בא למקח לומר, לזה מחרתי ולזה לא מחרתי. מדוע אומרת המשנה שהדין במקרה של מקח וממכר שישבו ויחלוקו? שיבה הגמרא לא צריכה הדין של משנתנו אינו נצרך, אלא במקרה דנקת מתערוויו שקיבל המוכר דמי התלית משניהם. מחד מדעתי, מאחד מהם קיבל את הכסף מרצונו של המוכר שנתרצה למכור לו את התלית, ומחד בעל כורחי, ומאחד מהם קיבל כסף בעל כורחו, דהיינו שלא נתרצה המוכר למכור לו והכריח הוא את המוכר לקבל את הכסף. ולא ידענה, איננו יודעים, מי הוא שקיבל ממנו מדעתי מרצונו ומחר לו, ומי הוא שקיבל ממנו בעל כורחי ולא מחר לו. באופן זה שקיבל המוכר כסף על חפץ משני אנשים שחזרו לקנותו, אינו נאמן לומר לאיזה מהם נתרצה ולאיזה לא נתרצה. כי באופן שקיבל המוכר מעות משניים, הוא אינו מדגדק לזכור ממי מהם נתרצה למכור, אלא כל זמן שהחפץ עדיין תחת ידו. ולכן מורה המשנה שהדין הוא שנשבעים וחולקים. המשנה שלנו מלמדת שבית דין משביעים שניים האוחזים בתלית. דנה הגמרא עם ההוראה הזו מתאימה לשיטות כל התנאים. שואלת הגמרא, לימה מתניתין דלא כבן ננס. האם נאמר שהוראת משנתנו שבית דין משביעים שניים הסותרים זה את זה בטענותיהם, אינה שנויה כשיטת התנא בן ננס במשנה במסכת שבועות לגבי דין חנווני על פנקסו? במסכת שבועות דף ממהי עמוד א' נאמר, חנווני שהיה רגיל לתת לבעל הבית מן החנות כל מה שירצה בתורת הלוואה ולרשום על פנקסו עד שפורע לו, והראה שאמר לו בעל הבית שייתן לפועליו מעות שהוא חייב לתת להם בשכרם, הוא יפרע לו, ולאחר זמן טוען החנווני נתתי והפועלים אומרים לא נטלנו, ונמצא שהחנווני תובע מבעל הבית שיפרע לו את ההלוואה, והפועלים תובעים מהבעל הבית שישלם להם את שכרם. תנא קמא במשנה שם מורה ששניהם החנווני והפועלים נשבעים ונוטלים מבעל הבית. החנווני נשבע ששילם לפועלים, והפועלים נשבעים שלא קיבלו את שכרם ובעל הבית חייב לפרוע לשניהם. בן אנס חולק על תנא קמא ואומר שמכיוון שאם ישבו שניהם בוודאי תהיה אחת משבועותיהם שבועת שקר, אין בית דין פוסקים עליהם שבוע אלא שניהם נוטלים מבעל הבית בלא שבוע. אם כן אומרת הגמרא, דאי בן אנס, אילו הייתה שנויה המשנה אצלנו כשיטת בן ננס, אמר, הרי בן ננס אומר, כיצד אילו ואילו באים לידי שבועת שווא? כיצד באים שני התובעים, החנווני והפועלים לבית דין להישבע באופן שבוודאי תייצא מביניהם שבועת שקר? כלומר, אינו ראוי שיפסקו בית דין שבועה על שניים באופן שאחד מהם בוודאי משקר? ואצלנו לכאורה, המשנה המחייבת את כל אחד מהאוחזים בתלית להישבע על חצי מטענתו, אינה מתאימה לשיטת בן אנס. משיבה הגמרא ואומרת, אפילו תימה בן אנס, בהחלט ייתכן לומר שמשנתנו כן שנויה כשיטת בן אנס, כי יש לחלק בין המקרה של חנווני על פנקסו שעליו דיבר בן אנס במסכת שבועות, ובין המקרים המופיעים במשנתנו. שכן אתם שם במקרה של חנווני על פנקסו, ודאי איקה שבועת שב, בוודאי תייצא שבועת שקר מבין השניים. ואילו אחה, במקרה אצלנו במשנה של שניים האוחזים בתלית, יקלמי מרדלקה שבועת שווא, אפשר לומר שאין מביניהם שבועת שקר, כי אימור דתרוויו בידי הדדי הגבוה. אפשר לומר ואפשר לתלות ששניהם הגביעו בבת אחת וזכה כל אחד בחצייה, אלא שכל אחד מהם סבור שהוא הגביע תחילה וזכה בכולה. ונמצא ששניהם נשבעים באמת שאין להם בתלית פחות מחצייה. ממשיכה הגמרא לדון בהוראה שלמדנו מדברי תנא אחר. אומרת הגמרא, לימה מתניתין דלא כסומכוס. האם נאמר שהוראת משנתנו אינה שנויה כשיטת התנא סומכוס במסכת בבא קמא לגבי שור שנגח את הפרה? המשנה במסכת בבא קמא בדף מ"ו עמוד א' דנה במקרה של שור שנגח פרה ונמצא עוברה מת בצידה, ולא ידוע אם נולד העובר לפני הנגיחה ומת מאליו, שאז אין בעל השור חייב על נזק העובר, או אם הפילה הפרה את העובר מחמת הנגיחה, שאז חייב בעל השור עליו. הרי התשלום של נזק העובר מוטל בספק, האם הוא מוטל על בעל השור או לא. והמשנה במסכת בבא קמא מורה שבעל השור חייב בחצי מחיוב נזק העובר, ולכן אם היה השור תם שחייבים רק חצי נזק על נגיחותיו, משלם בעליו רבע מנזק העובר. והגמרא שם מבארת שהוראה זו היא לפי שיטת סומכוס, שסובר שממון המוטל בספק חולקין, שלכן חולקין ביניהם בעל השור ובעל העובר את תשלום נזק העובר, ונמצא שחייב בעל השור בחצי התשלום ופטור מן החצי השני. חכמים חולקים על סומכוס וסוברים שהדין במקרה הזה הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, שהואיל ובעל השור מוחזק בממונו, אין לחייבו לשלם כלום עבור הנזק העובר, עד שיוכח בעידים ששורו אכן הזיק את העובר. אם כן אומרת אצלנו הגמרא, המשנה שלנו שפתחה את מסכת בבא מציע, כנראה לא כשיטת סומכוס, דהי כסומכוס. שאילו המשנה הייתה שנויה לפי שיטת סומכוס, האמר, הרי סומכוס סובר, ממון המוטל בספק, למי הוא שייך? חולקין, אותו בין הצדדים, בלא שבועה. הרי גם במקרה שלנו במשנה שפתחה את המסכת, התלית שאוחזים בה השניים מוטלת בספק למי מהם היא שייכת, ולפי סומכוס ראו שיחלקו בה ללא שבועה. שואלים הראשונים, מדוע מניחה הגמרא שלפי דעת סומכוס לא תוטל שבועה על שניים האוחזים בתלית? הרי לאיל בייר רב פאפה שבשניים האוחזים בתלית יש סברה מיוחדת להטלת השבועה, משום שאנחנו חוששים שמא אחד מהם מורה היתר לעצמו, שאין תפיסה זו נחשבת כגזל, ושמא יודע סומכוס בזה, אף על פי שלדעתו בדרך כלל חולקים ממון המוטל בספק בלא שבועה. כותבים הראשונים שהגמרא כאן אינה סוברת את טעמו של רב פאפה בשבועת המשנה, אלא לדעתה טעם השבועה הוא משום שאין בית דין מחלקים ממון המוטל בספק בלא ראיה כלשהי. חוזרים אל הגמרא שמקשה על השאלה הזו שאולי המשנה שלנו היא לא כמו סומכוס, ואלא מה, מה תאמר שמשנתנו שנויה בשיטת רבנן? בשיטת חכמים שחולקים על סומכוס? הרי גם את זה אי אפשר לומר. דה אמרי, שהרי חכמים סוברים שהדין בממון המוטל בספק הוא שהמוציא מחברו עליו ראיה. הבא להוציא ממון שחברו מוחזק בו צריך להביא ראיה בעידים שיש לו חלק בממון, ובלא ראיה הוא לא יכול להוציא מחברו כלום. ואילו משנתנו כאן במסכת בבא מציע מלמדת שתלית המוטלת בספק למי מהאוחזים בה היא שייכת, חולקים שניהם בה בשבועה ואינם צריכים להביא ראיה בעידים. ונסביר שוב את קושיית הגמרא. מכיוון שהשניים אוחזים בתלית, נחשב כל אחד משניהם כמוחזק בכולה, וממילא בחלוקתה נחשב כל אחד כמוציא חציה מחברו. והרי לפי שיטת חכמים, אפילו ממון המוטל בספק, אי אפשר להוציאו בלא ראיה בעידים. ואם כן היה ראוי שתהיה תלית מונחת שיביאו ראיה בעידים, למי היא שייכת? אם כן יוצא לכאורה שאין משנתנו מתאימה לשיטת שום אחד מהתנאים בעניין ממון המוטל בספק. ובין כך ובין כך עלינו לומר בה דבר כדי לישבה. ומכיוון שעל כל פנים עלינו לומר איזשהו דבר כדי לישבה, אי אפשר להחליט שהמשנה שלנו שנויה כחכמים ולא כסומכוס. מכיוון שאין הגמרא במסכת בבא קמא מזכירה בעניין ממון המוטל בספק אלא את שיטות סומכוס וחכמים, מסתבר שאין בעניין הזו שיטה שלישית, ובעל כורחנו צריך ליישב את משנתנו כשיטת אחד מהם. ומאחר שצריך לומר בה איזשהו יישוב כדי להבין את המשנה, אז בהחלט ייתכן שניתן לתרץ את המשנה גם כשיטת סומכוס. דוחה הגמרא את הקושייה על ידי חילוק בין המקרה במשנתנו למקרה במסכת בבא קמא לגבי פרה שנמצא עוברה בצידה. שואלת הגמרא, אי מאי, איזו השוואה איזו? כלומר, וכי קשה ליישב את משנתנו עם שיטת חכמים, באותה מידה שקשה ליישב את משנתנו עם שיטת סומכוס? הרי בוודאי נוח יותר ליישב את משנתנו לפי שיטת חכמים. ולמה? אי אמרת בישלמה רבנן, מובן הדבר אם תאמר שמשנתנו שנויה כשיטת חכמים, שכן יש לחלק בין המקרה במשנתנו לבין המקרה של שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, ששם אומרים חכמים שהמוציא מחברו עליו הראיה. ומהו החילוק? התם שם במסכת בבא קמא לגבי שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, דלא תפסי תרוויו, אין שניהם תופסים בתשלום עבור נזק העובר, אלא בעל השור לבדו מוחזק בו, ובעל הפרה בא להוציאו ממנו. על זה אמרו רבנן שהמוציא מחברו עליו הראיה, ועל בעל הפרה להוכיח בעידים שאכן חייב לו בעל השור ממון. אחה, אילו כאן במשנתנו דתרוויו תפסי, ששניהם תופסים בתלית ואין אף אחד מהם נחשב מוציא מחברו, אכן הסברו חכמים כפי שמלמדת משנתנו, פלגלי בשבועה, שחולקים את התלית על פי שבועה, ואין צורך בראיה בעידים. יוצא איפה, שבקושייה סברה הגמרא, שמכיוון ששניהם נחשבים כמוחזקים בכל התלית, אז בחלוקתה של התלית נחשב כל אחד מוציא מחברו, ולכן טענה הגמרא, שלפי שיטת חכמים אי אפשר לחלוק את התלית, בלא ראיה בעידים. אבל כאן בהסבר, בתירוץ, סוברת הגמרא, שהדבר הוא לא כך, שבאמת אין נחשב מוציא מחברו, אלא בא ליטול ממון שחברו מוחזק בו לבדו. ואילו בשניים האוחזים בתלית, מכיוון ששניהם תופסים ומוחזקים בה בשווה, בחלוקתה נחשב כל אחד כנוטל מן המוחזק בידו ולא כמוציא מחברו. ושוב נסביר, מכיוון שבחלוקת התלית אין כל אחד נחשב מוציא, הועיל והוא מוחזק בה כמו חברו, לכן אין צורך בראיה בעידים כדי לחלוק בה. מצד שני, מכיוון שאין כל אחד מהם תפוס לבדו בחלקו, שהרי חברו תופס גם הוא בכל התלית, סוברים חכמים שאי אפשר להוציא את חצי המיד כל אחד מהם בלא שום ראיה כלל, אלא לכל הפחות צריך שבועה. נמצא ששיטת חכמים בממון המוטל בספק היא, שאם הממון מוחזק ביד אחד לבדו, צריך השני עידים כדי להוציאו, ואם הוא מוחזק ביד שני הטוענים, צריך שבועה כדי ליטול כל אחד חציו. ממילא מסתדרת המשנה כשיטת חכמים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אלא יאמרת סומכוס, אם תאמר שמשנתנו שנויה לפי שיטת סומכוס, יהיה קשה. השתא, נדון קל וחומר, ומה אתם, אם שם במסכת בבא קמא לגבי שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, דלא תפסי תרוויו, שאין שניהם תופסים באותו ממון המוטל בספק, אותו תשלום על נזק העובר, אלא בעל השור לבדו הוא שמוחזק בו ומכל מקום לפי סומכוס, חולקין אותו בלא שבועה, דהיינו, שנוטל בעל הפרה חציו מבעל השור בלא שבועה. אך כאן במשנתנו במסכת בבא מציע דתרוויו תפסי לה, ששניהם תופסים בתלית לא כל שכן, שלא יהיו צריכים להישבע כדי לחלוק בה. מאחר שלשיטת סומכוס דין ממון המוטל בספק הוא לחלקו בלא שבועה, אפילו כשאחד מוחזק בו יותר מחברו, אז כל שכן שכך יהיה הדין לחלק בלא שבועה באופן ששניהם מוחזקים בו בשווה, כגון במקרה של משנתנו. מכיוון שכך, לכאורה עלינו לומר שמשנתנו המצריכה שישבעו שני האוחזים בתלית אינה מתאימה לשיטת סומכוס. משיבה הגמרא ואומרת, אפילו תימא סומכוס, תוכל לומר שמשנתנו שנויה לפי שיטת סומכוס, שכן, כי אמר סומכוס, מתי אמר סומכוס שממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה? דווקא באופן של שמה ושמה, שכל אחד מהטוענים לבעלות על הממון אומר רק שמה הוא שלו, כמו במקרה של שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, שאין ידוע לבעל השור או לבעל הפרה אם הפילה הפרה לפני הנגיחה או כתוצאה ממנה, וכל אחד טוען רק שמה הראה הדבר באופן שהוא לזכותו. דווקא באופן הזה סובר סומכוס שחולקים את הממון בלי שבועה, שמכיוון שאין בעלי הדין טוענים שיודעים בוודאות שהממון שלהם, אי אפשר להם להישבע. אבל באופן של בריא ובריא, שכל אחד מהטוענים לבעלות על הממון המוטל בספק אומר בריא, ודאי לא, שהוא שלא, כגון במקרה שהם לשנתנו, שכל אחד מהאוחזים בתלית טוען שיודע בוודאות שהתלית היא שלו ואפשר להם להישבע, לא אמר, סומכוס לא אמר שחולקים בלא שבועה, אלא הועיל ואפשר להם להישבע, מודה הוא שאין חולקים את הממון בלא שבועה. הגמרא מאירה שחילוק זה בדעת סומכוס לא מוסכם על כולם. ולרבה בר רבונה דאמר, אמר סומכוס את דבריו שממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה אפילו באופן של בריא ובריא, שכל אחד מבעלי הדין טוען שבריא לו, שוודאי לו שהממון שלו, שאף על פי שבאופן זה אפשר להם להישבע, מכל מקום אין סומכוס מצריכם שבועה כדי לחלוק בממון. מה יקלה מימר? מה ניתן לומר? כלומר, כיצד ניתן ליישב את שבועת משנתנו? לכאורה, לפי שיטת רבא בר אבונה, בדעת סומכוס עלינו לומר שאין משנתנו שנויה כדעתו. משיבה הגמרא שגם לפי שיטה זו בדעת סומכוס אפשר ליישב את משנתנו עם דעתו. ולומר כך, אפילו תימא סומכוס, תוכל אפילו לומר שמשנתנו שנויה לפי שיטת סומכוס, שכן? כי אמר סומכוס, מתי אמר סומכוס שממונה מוטל בספק חולקין בלא שבועה? זה דווקא איך הדעיקה דררה דממונה. במקום שיש חיסרון ממון, כגון במקרה של שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, שאם נחייב את בעל השור שלא כדין, נמצא עושים לו חיסרון כיס. ואם נפתור אותו שלא כדין, נמצא עושים חיסרון כיס לבעל הפרה שמפסיד את ערך עובר פרתו. אבל איך הדלקה דררה דממונה, אבל במקום שאין חיסרון ממון גמור, כגון בשניים אוחזים בתלית שנמצאה או שנקנתה שלא ייגרם חיסרון כיס אם נוציא את התלית מיד בעליה? לא, במקרה כזה לא אמר סומכוס שחולקים בלי שבועה, אלא נשבעים וחולקים. אז רש"י מפרש דררה דממונה מלשון הפסד וחיסרון. ראשונים רבים חולקים על רש"י וסוברים שדררה דממונה פירושו שייכות לממון. דהיינו שנתהווה מצב שראוי לבית דין להסתפק אודות בעלות על ממון מסוים גם בלי טענות של בעלי הדין. דוחה את הגמרא את התשובה הזו ושואלת, ולאו קל וחומר הוא, האם אין הדבר מסתבר להפך בדרך של קל וחומר? ומה התמאים שם לגבי שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה? דאיקא דררה דממונא למר, ואיקא דררה דממונא למר. יש חיסרון ממון לזה, או חיסרון ממון לזה. כלומר, שאיזה מבין שני בעלי הדין שתשלומי העובר שייכים לו באמת, כשמפסיד חצי מהם על ידי החלוקה, הרי זה יהיה לו חיסרון כיס גמור. ועוד, דאיקא למימר, כולה למר, ואיקא למימר, כולה למר. יש לומר שהממון הוא כולו של זה או כולו של זה. כלומר, על כורחנו, דמי אבלת שייכים או כולם לבעל השור או כולם לבעל הפרה. ובחלוקתם ביניהם בוודאי מפסיד אחד מהם שלא כדין. ואף על פי כן אמר סומכוס לגבי אותו מקרה, שממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה. כלומר, במקרה של שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, יש שני טעמים שמחמתן היה מסתבר שלא יהיה הדין שיחלוקו בלא שבועה. א', מכיוון שיש חיסרון כיס גמור במה שיפסיד בעל השור מכספו או בעל הפרה מדמי עוברו שלא כדין, יש סברה שלא לחלוק את הממון ביניהם בלא שבועה. וב', מכיוון שעל כורחנו לפי האמת שייך כל הממון לאחד מהם ובלתי אפשרי שיהיה של שניהם, אם הם יחלוקו, יהיה אחד מהם נפסד מחצה שלא כדין. ולכן יש סברה שלא לחלוק ממון זה ביניהם כלל. ולמרות שני הטעמים הללו, סובר סומכוס שהדין במקרה הזה הוא שחולקים בלא שבועה. אם כך, אחא כאן במקרה של משנתנו בשניים האוחזים בתלית דלקא דררה דממונא, שאין חיסרון ממון גמור, שאם אחד מהם מפסיד את התלית שלא כדין, לא יהיה זה לא חיסרון כיס. ועוד איקא למימר דתרוויוי, שאפשר לומר שהתלית אכן שייכת לשניהם באמת, ואין אף אחד מהם מפסיד בחלוקתה, כי ייתכן שבאמת יקביעו השניהם בבת אחת, אז לא כל שכן, שיסבור סומכוס שחולקים את התלית בלא שבועה. מאחר שסובר סומכוס שחולקים בלא שבועה אפילו במקום שקיימים שני הטעמים הללו שמחמתם היה מסתבר שלא לעשות, כן? האם אינו מסתבר בדרך של קל וחומר שיסבור סומכוס כך במקרה של משנתנו שבו לא קיימים הטעמים הללו? ולכן משיבה הגמרא, אפילו תימא סומכוס תוכל אפילו לומר שמשנתנו שנויה לפי שיטת סומכוס, ואף על פי שבדרך כלל אין סומכוס מצריך שבועה כדי לחלוק ממון המוטל בספק, אבל שבועה זו שבמשנתנו, מדרבנני, תקנת חכמים מיוחדת היא, כדאמר רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, לקמן בדף ה' עמוד ב', שבועה זו שבמשנתנו תקנת חכמים מיוחדת היא, שהטילו חכמים חיוב שבועה במקרים כגון זה, כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ותוקף בתליתו של חברו, הולך ואוחז בתליתו של חברו, ואומר לבית דין, שלי הוא. ומאחר שפירש רבי יוחנן ששבועת משנתנו מוטלת משום סיבה מיוחדת ולא משום דין כללי שאין חולקים ממון בלא שבועה, ממילא זה אינו תלוי במחלוקת סומכוס וחכמים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, בשמחה ובטוב לבב אנחנו חותמים את לימוד הדף הראשון במסכתנו החדשה, דף ב' במסכת בבא מציע, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה על דף ב' במסכת בבא מציע, כיצד נשבעים כשטוען האחד כולה שלי והאחר חציה שלי? שאלה שנייה על המסקנה, מדוע אין לבאר שכוונת המשנה למקרה אחד שאמרו אני מצאתיה וכולה שלי? שאלה שלישית, איזו הוראת היתר יש במקח וממכר? שאלה רביעית, כיצד מתפרשת משנתנו לפי שיטת בן הנס, שאין להשביע כשבוודאי תייצא שבועת שקר מביניהם? שאלה חמישית, לחכמים שהמוצאים מחברו עליו הראיה, מדוע במשנתנו נשבעים ונוטלים? השאלה האחרונה על דף ב' ממסכת בבא מציעא, מה ביאור דררה דממונה? לפי רש"י ולפי תוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי כ"ה באלול תשע"ו, סיימנו ללמוד את דף ב', הדף הראשון של מסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי כ"ו באלול תשע"ו, ונלמד את דף ג' ממסכת בבא מציעא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה דבר ראשון לשוב ולהזכיר שמחר בעזרת השם יתברך, מעבר לדף היומי בחמש בבוקר בשעה שש בערב, נחגוג בסייעתא דשמיא פעם נוספת את סיום מסכת בבא קמא. ברוב עם והמון חוגג. עכשיו אני רוצה לברך ולאחל את כולכם בברכת יום טוב ומבורך. יום מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ותשובה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעיא, כל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.